מסכת עבודה זרה דף כף א', נתחיל בשורה האחרונה בסוף העמוד הקודם. מתניתין, אין מזכירים להם בתים בארץ ישראל, ואין צריך לומר שדות. כתוב בתורה, לא תחונם. בירור חז"ל, שאסור למכור קרקע לגויים בארץ ישראל, לא תחונם, הכוונה היא לא תחנם, אל תיתן להם חנייה בקרקע. לכן, אומרים חכמים, לא רק שאסור למכור להם, החיים הוסיפו לאסור גם שלא להזכיר להם בתים בארץ ישראל. עוד הוסיפו חכמים ואמרו שאין צריך לומר שדות, קל וחומר ששדה שזה קרקע, גם כן אסור להזכיר להם. בגמרא מבואר למה שדה חמורה יותר, מפני שעל ידי כך שהגוי הוא סוחר את זה, ומילא גוי שיש לו שדה אפילו בארץ ישראל, פטור מלהפריש ממנה תרומות ומעשרות. ונמצא, אדם שמזכיר שדה לגוי, הוא מפקיע את האדמה הזו ממצוות תרומות ומעשרות שבארץ ישראל. ובסוריה מזכירים להם בתים, אבל לא שדות. דוד המלך עליו השלום, כאשר הוא עשה מלחמה עם הגויים, אז הוא כבש את המקום שנקרא סוריה, מה שנקרא ארם נהריים. ואת המקום הזה הוא כבש. למקום הזה היה לגבי הלכות מסוימים, חזן נתנו לזה דין ארץ ישראל. אבל זה לא באמת קדושת ארץ ישראל לגמרי. ולכן זה יותר קל מהדין של ארץ ישראל. לפיכך אומר התנא, בסוריה מזכירים להם בתים, אבל לא שדות, מהטעם שהגמרא תבאר. וחוץ על הארץ, מוכרים להם בתים ומזכירים שדות, דברי רבי מאיר. חוץ לארץ זה יותר קל, זה יותר רחוק, אין בזה שום דבר מההלכות שיש בארץ ישראל. לכן מותר אפילו למכור להם בתים, ואין חשש שאנשים יטעו ויאמרו, אם מכרנו לגויים בתים בחוץ לארץ, יבואו לטעות וגם למכור להם בתים בארץ ישראל. מבינים? זה חוץ לארץ, מותר למכור לגויים שמה בתים, אבל לא בארץ ישראל. בכל זאת, לגבי שדות, חז"ל החמירו בדבר, שלא למכור לגויים שדות בחוץ לארץ. גזרה עתו שדות של ארץ ישראל. אבל להזכיר להם את זה, הקלו חכמים. דברי רבי מאיר, רבי יוסי אומר, בארץ ישראל מזכירים להם בתים, אבל לא שדות. רבי יוסי, בכל דבר הוא מקל קצת יותר. הוא אומר, בארץ ישראל, אם זה בתים, מותר להזכיר לגוי. ולגבי שדות, הנה כן, אסור להזכיר להם שדות. עכשיו, לגבי סוריה, הוא גם כן מקל דרגה אחת מתחת רבי מאיר. סוריה, מוכרים בתים ומזכירים שדות. חוץ על הארץ, מוכרים אלו ואלו, מותר למכור לגויים אפילו שדות. במקום שאמרו להזכיר, לא לבית דירה אמרו, מפני שהוא מכניס לתוכו עבודה זרה, שנאמר, לא תביא תועבה אל ביתך. אומר התנא, יש מקומות שמותר להזכיר בתים לגויים. יש מקומות שאסור להזכיר להם לגמרי, כמו בארץ ישראל. אבל גם במקומות כאלו שמותר להזכיר לגויים בתים, דווקא בתנאי שהמטרה שאותו הגוי לא לגור שמה באותו הבית, אלא רק לעשות את זה מחסן. הוא שם שמה את העצים וכל מיני דברים שלו. אבל אם הוא רוצה להתגורר שמה, הדבר הזה אסור. למה? מפני שבמקום שהם גרים, הם מכניסים שם עבודה זרה. והרי אחרי הכל, הבית הזה זה בית שיהודי, הוא רק מזכיר את זה לגוי. זה של יהודי הבית. כתוב הפסוק, לא תביא תועבה, כלומר עבודה זרה, אל ביתך. ולכן אין להזכיר לו שום בית של יהודי לגוי, בכל מקום בעולם. ובכל מקום לא יזכיר לו את המרחץ, מפני שהוא נקרא על שמו. בכל מקום, גם כמו שמר שמותר להזכיר, אם יש בית מרחץ של יהודי, אסור לו להזכיר את זה לגוי. מה יעושים בתי המרחץ האלה? זה היה בית מרחץ ציבורי. הגוי הזה, הוא מפעיל אותו וגובה כסף מכל מי שרוצה להתרחץ שם. הדבר הזה אסור, מפני שהבריות חושבים שבית המרחץ שייך ליהודי, והגוי שם הוא רק הפועל, הוא העובד השכיר, עובד מקבל משכורת יומית מאת בעל הבית, בעל המרחץ היהודי. ונמצא שאותו הגוי שהוא מפעיל את כל זה, הוא שלוחו של בעל הבית היהודי ועובר על איסור אמירה לנוכרי שבות. ולפיכך, אסור לאדם להזכיר מחץ לגוי. דיינו, דברים אחרים זה לא נקרא על שמו. ולכן אם הגוי עושה בזה חילול שבת, אין בזה חשש. אבל מרחץ, בית המרחץ קראו על שמו של בעל המרחץ. וכאשר הגוי, הוא מפעיל את זה, הוא גובה כסף לאנשים, אנשים חושבים שזה היהודי. ולכן הדבר הזה אסור. בגמרא כל זה יבואר בהרחבה יותר. בגמרא, מי אין צריך לומר שדות? אל אם המשום דעיד בהתרתי, חדה חניית חכה. וחדה דקרא מפקע לה ממעשר, יחי בתים נמי יקטרתי. חדה חניית חכה, וחדה דקרא מפקע לה ממזוזה. אמר המשרשייה, מזוזה חובת הדר היא. אומרת הגמרא, לכאורה, למה התנה אומר שאסור להזכיר בתים לגויים בארץ ישראל, ואין צריך לומר, כלומר קל וחומר, שאסור להזכיר להם שדות. דהיינו, שדה זה יותר חמור מבית. למה זה יותר חמור? אז הבנה היא, בגלל שכאשר הוא מזכיר שדה, יש כאן שתי בעיות. בעיה הראשונה, פני שהוא נותן חניה בקרקע. בעיה נוספת, פני שהוא מפקיע את השדה הזו ממצוות התלויות בארץ. זה כבר פטור מתרומות ומעשרות. אומרת הגמרא, האם זו הסיבה ששדה חמורה יותר? הרי גם כאשר אדם מזכיר בית לגוי, גם כן יש שתי חומרות. א', חניה בקרקע. ב', אם זה פטור מזוזה, כמו שההלכה אומרת, שאם יש בית של יהודי אפילו, הזכיר אותו לגוי, צריך לשים שם את המזוזה. אתה מזוז ביתך, לא על בית של גוי. אז אם כן, מלך אחורה, כשאתה מזכיר את זה לגוי, אתה מפקיע מזה קדוש, את המצווה של המזוזה. מתרץ רב משרשייה, לא. מזוזה חובת הדר. זה לא, כאשר אתה מזכיר לגוי בית, זה לא נקרא שאתה מפקיע את הבית הזה מצוות מזוזה. כי אין על הבית חובה לשים שם מזוזה. מי יש לאדם בית ריק, הוא פטור לשים בו מזוזה. רק כאשר היהודי מתגורר בבית, אז יש חובה על גופו של האדם שיהיה בפתח ביתו מזוזה. ולכן, אם היהודי מזכיר את המקום לגוי, זה לא נקרא שמפקיעים את החובה שהייתה מוטלת על הבית. היה צריך מזוזה לשים מזוזה. לא נכון, זה לא נכון. אין על הבית חובת מזוזה. לעומת זה, מצוות תרומות ומעשרות, זה מצוות התלויות בארץ. זה לא קשור לאדם. ניתן דוגמה דומה לזו. אם יש לאדם תלית, והוא לא לובש את התלית הזו, התלית הזו פטורה ממצווה ציצית. למה? כי רק כאשר האדם לובש את הבגד, רק אז יש מצווה על האדם. ונתנו עצית על כפי בגדיהם, רק אז יש מצווה ציצית. בלי זה, אם זה מונח בקופסה, זה פטור. אותו דבר. הבית אין עליו חיוב שיהיה בו מצוות מזוזה, למרות שזה בית של יהודי. רק כאשר האדם היהודי מתגורר בבית, רק אז יש חובה להניח מזוזה. לכן, כאשר אתה מזכיר את זה לגוי, זה לא נקרא שהוא מפקיע את החיוב, אלא החיוב בכלל מתחילה לא חל. למדנו במשנה, בסוריה מזכירים בתים, ככה אומר רבי מיר. שאלת הגמרא, מה ישנה מכירה דלה? משום מכירה דארץ ישראל. יחי ספירות נמי נגזור. את הגמרא, כמו שהתנא אומר, מזכירים להם בסוריה בתים. רק להזכיר, משמע, אבל למכור להם בית בארץ ישראל, בסוריה, זה אסור. למה אסור למכור להם? התשובה היא, מפני שאנחנו גוזרים, אם תתיר למכור בית בסוריה, אדם יתעב והיא גם ימכור להם בית בארץ ישראל ויעבור איסור תורה. אם כן, שואלת הגמרא, אז גם צריך לאסור להזכיר להם בית בסוריה, כדי שלא יתעו להזכיר בית לגוי בארץ ישראל. עונה הגמרא, היא גופה הגזרה, וענן נקום ונגזור גזרה לגזרה. את הגמרא, אפילו שכירות בתים בארץ ישראל, מה שאסור להזכיר לגויים, זה רק גזרה דרבנן, מפני שמן התורה אסור רק למכור להם בית בארץ ישראל. אז כל איסור שכירות בארץ ישראל, זה רק גזרה דרבנן. סוריה, אפילו מחירה שמה, זה מותר מן התורה. לכן אי אפשר לגזור גזרה לגזרה. נגזור, אסור להזכיר בית בסוריה, שמה יזכיר להם בית בארץ ישראל. ואם יזכיר לגויים בית בארץ ישראל, אולי מחר ימכור לגויים בית בארץ ישראל. זה נקרא גזרה לגזרה, ואת זה לא עושים. בבקשה הגמרא, והסחירות שדה די בסוריה, דגזירה לגזירה היא, וכה גזרינן. עכשיו הגמרא, אם ככה, מדוע התנא אומר שאסור להזכיר שדה לגויים בסוריה? והרי זה גזירה לגזירה. אסור להזכיר שדה בסוריה לגויים, שמי יזכיר להם שדה בארץ ישראל. ואם יזכיר להם שדה בארץ ישראל, גזירה שמי ימכור להם שדה בארץ ישראל. אז זה גזירה לגזירה. בכל תנא אמר שאסור להזכיר להם שדה בסוריה. עונה הגמרא, חסבר, הטעם לאו גזירה הוא. חסבר, כיבוש יחיד, שמי כיבוש. שדה דעית בה תרתה, גזרו בה רבנן. בתים דלית בהו תרתה, לה גזרו בהו רבנן. עונה הגמרא, באמת, גם בסוריה יש איסור מן התורה, לפי דעת התנה הזה, יש איסור מן התורה למכור קרקעות לגויים. למה? כי התנה סובר שלמרות שאת סוריה כבש דוד המלך, כאשר לא היו איתו כל ישראל באותה שעה. תוספות מסבירים קצת הסבר שונה. אומרים בגלל שהוא כבש את סוריה עוד לפני שסיימו לכבוש את כל ארץ ישראל המובטחת לעם ישראל. לפיכך, לא חלה על סוריה לפי דעות מסוימות. לא חלה על סוריה דין מצוות ארץ ישראל. זה נקרא כיבוש יחיד לפי אותם דעות לשמי כיבוש. אבל התנה שלנו סובר כיבוש יחיד, כמו שהסברנו למרות הבעיות האלו שהיו לפי דעת ראשי, כי לא היו איתו כל ישראל, ולפי דעתו סוות, בגלל שהוא כבש את סוריה עוד לפני סיימת כבוד ישראל, אף על פי כן סובר התנה שיש לזה שמי כיבוש. יש לזה דין של ארץ ישראל, שמתקיים בזה הפסוק כל המקום אשר דרוך כף רגליכם, בוא לכם, תנאו, אני נותן לכם את כל מקום, ולפיכך לכם תטיב. לכן מלא גם לסוריה יש דין ארץ ישראל, ואסור למכור שמה בתים לגויים. ובכל זאת, החיים לא החמירו בדבר כל כך כמו בחוץ על הארץ. ולכן אמרו חכמים כך, בתים למכור לגויים זה אסור מן התורה. אבל להזכיר בית לגוי בסוריה, החיים לא רצו לגזור עד ומחירה. לעומת זה שדות, חכמים כן גזרו שאסור להזכיר להם שדות בסוריה עד ומחירת שדות. למה? כיוון שבשדות ישנן שתי בעיות. בעיה ראשונה, שאם הוא ימכור להם את זה, יש בבעיה שחניה בקרקע. דבר נוסף, שהוא מפקיע מזה קדושת ארץ ישראל, מפקיע זה מצווה של תרומות ומעשרות. לכן חכמים אסרו להזכיר שדות בסוריה. אז זה לא גזרה לגזרה. זה לא אסור להזכיר להם שדות בסוריה, עטו שדות שבארץ ישראל. ואסור להזכיר שדות בישראל, עטו מכירת שדות. לא ככה. אלא מה אסור להזכיר שדות בסוריה? גזירת ומכירת שדות, שלפי דעת הנה הזה, יש בדבר הזה איסור גמור. בחוץ על הארץ וכו', למדנו במשנה, שלפי דעת הנקמה, בחוץ על הארץ מותר למכור להם בתים, אבל שדות מותר רק להזכיר. ואומרת הגמרא, שדה דעית בהתרתי, גזרו בהו רבנן. בתים דעית בהותרתי, לגזרו בהו רבנן. למה מותר למכור בתים? כי באמת חוץ על הארץ אין בעיה שחניה בקרקע. ולכן מלא, הרי גם אם היה במדם מוכר בית לגוי בארץ ישראל, שבזה רק סוף שחנה על הקרקע. ואילו בשדות שעוד בעיה, שמפקיע מזה למצוא את ארץ ישראל. לכן, לגבי בתים, אמרו חכמים, בחוץ לארץ מותר לגמרי, כיוון שגם בארץ ישראל יש רק בעיה אחת. ואילו שדות שבארץ ישראל ישנן שתי בעיות, אז בחוץ לארץ אמרו שאסור למכור, אבל מותר להזכיר. רבי יוסי אומר, בארץ ישראל מזכירים להם בתים וכו'. מה הטעמה? שדות דעית בהותרתי, גזרו בהו רבנן. בתים דלית בהותרתי, לה גזרו בהו רבנן. רבי יוסי בכל דבר מקל יותר מרבי מיר. דבר ראשון, אומר בעצרן מזכירים להם בתים אבל לא שדות. למה? כי עיקר האיסור הוא אסור למכור קרקע. אבל להזכיר. אומר רבי יוסי כך, שדה שיש בה שתי בעיות, אז באמת אסור אפילו להזכיר. אבל בית, כמעט זה רק בעיה אחת, אסור למכור. אבל להזכיר מותר. ובסוריה, מוכרין וכו'. מה הטעמה? כסבר כיבוש יחיד לשמי כיבוש. בשדה דעית בהתרתי, גזרו בה רבנן. בתים דעית בהותרתי, לה גזרו בהו רבנן. אומר רבי יוסי, בסוריה מותר למכור בית לגוי. איך זה מותר? ראה לך הורה, כתוב לא תחונם, נותן לחניה בקרקע. רבי יוסי חולק על רבי מיר, והוא סובר שכיבוש יחיד לשמי כיבוש. ולכן מעיקר הדין מותר למכור בית לגוי בסוריה. אף על פי כן, לגבי שדה, כיוון שישנה שתי בעיות, גם שנותן חניה בקרקע, וגם שיש בדבר הזה מפקעה למצד תרומות ומעשרות, כי חזל תקנו שבסוריה גם כן מפרישים תרומות ומעשרות כמו בארץ ישראל. לכן החיים אמרו שם רק להזכיר להם שדות ולא למכור להם. ובחוץ על הארץ מוכרין וכו'. למדנו משנה, שבידת רבי יוסי, בחוץ הארץ מותר למכור להם בין בתים ובין שדות, מותר למכור לגויים. מה היא טעמה? כיוון דמרחק לגזרין, כיוון זה רחוק מישראל, לכן אין לגזור כלל עתו ארץ ישראל, ומותר למכור להם אפילו שדות. אמר ביהודה אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי. אמר ביוסף, ובלבד שלא יעשנה שכונה. כלומר, אם יש כאן הרבה בתים של יהודים, ואדם רוצה למכור לגוי כמה בתים, יש פה חשש שיתאספו כאן כמה גויים יחד, יכולים להזיק לישראל. לכן זה אסור. וכמה שכונה, כמה זה נקרא שכונה? תנה, אין שכונה פחותה משלושה בני אדם. וליחוש דיל מאזיל הישראל ומזבין לחד גוי. ואזיל האח ומזבין לה לתראה. אמר רבי, לפני פחדינן, לפני דפני לה פחדינן. אומרת הגמרא, שנינו, לכאורה, שנינו בריתה שאם זה שלושה אנשים, מוכר את זה שלושה בתים של אנשים, אז הדבר הזה אסור. לכאורה, אם כן, אפילו למכור לגוי אחד, גם כן אסור. למה? אולי אותו הגוי ילך ויחלק את זה לשלוש יחידות דיור. אחד ישיר לעצמו, ועוד שתי יחידות דיור ימכור את זה לשני גויים, ונמצא שאתה יוצר פה שכונה של גויים בתוך היהודים, ואז הם יכולים להזיק לישראל. אומר רביי, לא צריכים לחשוש עד כדי כך. יש לנו דבר דומה לזה, אומר רביי. כתוב בתורה, לפני עיוור לא תן מכשול. אבל מותר לך למכור משהו למישהו, למרות שייתכן שהוא ימכור את זה למישהו אחר, והוא יכול להכשיל אותו. אתה מושיט כוס יין למישהו. יכול להיות שאותו אחד, הוא יושיט את זה לנזיר. לא חושים לכך. לפני עיוור אנחנו מצווים. לפני עיוור פחדינן. אבל לפני זה לפני, לא פחדינן. לא חושים, לא מוזהרים, שלא לתת למישהו, שהוא יכול להיקשה לתת זה למישהו לנזיר. אותו דבר בענייננו. למכור את זה בפועל לשלושה גויים, זה נקרא שכונה, זה אסור. אבל למכור את זה לגוי אחד בלבד. והחשש הוא אולי הוא ילך ויעשה מזה שכונה, עד כדי כך לא חושים ודבר מותר. אב מקום שאמרו להזכיר, מכלל, דיקה דוכתה, דלה מוגרה. וסתמה, כי רבי מאיר, די רבי יוסי, בכל דוכתה מוגרה. אומרת הגמרא, התנה שאמר, אב במקום שאמרו להזכיר, כי הוא הזכיר רק שדות ולא בתים. מכאן אנחנו מבינים שיש מקומות שלא מזכירים להם בתים. מי זה שאומר את הדברים? למעלה הרי הובאה מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יוסי. כאן התנא, כשהוא ממשיך את המשנה, הוא בעצם תופס כאחת השיטות. הוא תופס כדעת רבי מאיר, שיש מקום שאכן אסור להזכיר להם בכלל בתים, דהיינו בארץ ישראל. אבל אם זה היה הולך כדעת רבי יוסי, אז זה לא נכון. מה זה אף במקום שאמרו להזכיר? הרי בכל מקום מותר להזכיר. ואם התנא היה הולך כדעת רבי יוסי, צריך להגיד, מה שמותר להזכיר, זה רק לא לבית דירה אמרו. מה שאומר, אף במקום, משמע שיש מקומות שלא מזכירים. כן, רואים מכאן שהתנא נוקט כדעת רבי מאיר. ובכל מקום לא יזכור וכולי, לא יזכיר וכולי. תניא, רבן שמעון גמליאל אומר, לא יזכיר אדם מחצרו לגוי, מפני שנקרא על שמו, וגוי זה עושה בו מלאכה בשבתות וימים טובים. אומרת הברייתא, רבן שמעון גמליאל, לא יזכיר אדם את המרחץ שלו לגוי. למה? כי אנשים חושבים שהמרחץ זה שייך ליהודי, ורואים שהגוי הזה מפעיל את המרחץ הזה, בית מרחץ ציבורי, והוא נותן לאנשים לרחוץ בו, חושבים שהוא השכיר, הוא העובד, הוא הפועל של היהודי, הוא עושה את זה בשליחות של היהודי, אמירה לגוי שבות, לכן אסור. שאת הגמרא, אבל לקוטי מה ישרי? קוטי... אם עביד בה מלאכה בחולו של מועד, בחולו של מועד, אנא נמי עבדינן. את הגמרא, ממה שהתנה אומר, שאסור להזכיר מרחצו לגוי, משמע, אבל להזכיר את המרחץ הזה לקוטי, קוטי, אלה היו אנשים שהם היו יהודים, אבל הם לא שמרו את כל המצוות כמו שצריך. משמע מדברי התנה, שמותר להזכיר לו. לכאורה, איך מותר להזכיר את זה לקוטי? הרי יש חשש שהוא יעשה בזה מלאכה בחול המועד. מפני שהגויים, הכותים, לא היו מקפידים על איסור מלאכה בחול המועד. ואיך זה מותר? לגמרא, מה הבעיה? הרי מדובר כאן על הזכרה של מרחץ. מרחץ? מותר להפעיל אותו בחול המועד. אפילו ליהודי מותר להפעיל מרחץ לצורך רבים בחול המועד. כל הבעיה כולה בשבת. בשבת, הכותי, כמו שאומר שבת, והוא לא, לא יפעיל את זה ביום שבת, לא יתן שם מרחץ בשבת. שואלת הגמרא, אבל השדה הוא לגוי, מה ישרי? מה שהתנה אמר, אסור להזכיר מרחץ לגוי, משמע, אבל השדה הוא לגוי מותר. שואלת הגמרא, מה הסיבה? התשובה היא, בגלל אריסה, אריסותי כעביד. ברגע שיש אריס, דהיינו, הוא לוקח את השדה, הוא חורש, הוא זורע, הוא קוצר, הוא לא נותן דין וחשבון ליהודי בכלל. הוא עובד את הכל, בסוף, מתוך כל התבועה שצמחה, הוא מתחלק, שליש הוא לוקח, שני שליש, בעל הקרקע לוקח. ואת הגמרא, כשיש אריס שעובד בקרקע, אנשים מבינים שמשהו חורש ועובד בשבת, זה על דעת עצמו. כי אם הוא לא יעבוד בשבת, הוא כן יעבוד, את היהודי זה לא מעניין, הוא לוקח בסוף, מתוך התוצאה הסופית, חלקים מסוימים, אחוזים מסוימים. כשאת הגמרא, מרחץ נמי, אמרי אריסה, אריסותיך כעביד, אריסתה למרחץ, לעבדין. ששואלת הגמרא, אם כן, מה הבעיה להזכיר לגוי מרחץ? הרי גם כן, אם יראו שמה שהגוי עובד, אז יאמרו שהיהודי הזה נתן את המרחץ הזה בהריסות. אמרו, תעבוד, כל הקשת תרוויח, נתחלק ברווחים. ואם כן, למה אסור להזכיר מרחץ לגוי? מת הגמרא, מרחץ אין בו הרבה רווח, ולכן אין דרך הבריות לתת את זה בצורה של הריסות שמתחלקים ברווחים, אלא בעל הבית הוא מביא פועלים, משלם את השכר היומית שלהם, והוא לוקח את כל הרווח כולו. ולכן יש חשש שיחשדו שאותו הגוי העובד, הוא עובד בשליחותו של היהודי, ולכן הדבר הזה אסור. תניה, רבי שמעון בן עזר אומר, לא יזכיר אדם שדהו לכותי, פני שנקראת על שמו, וכותי זה עושה בו מלאכה בחול המועד. אסור אדם להזכיר שדה לכותי. כותי זה כאלה שהיו בעבר שומרים תורה מצוות חלקית, כי הם התגיירו והיה בהם ספק אם גירי אמת או לא גירי אמת, כל פעם שמרו חלק מצוות, חלק מצוות לא שמרו. אז אומר התנה, אסור להזכיר לו שדה, פני שנקראת על שמו של בעל הבית, של בעל השדה. והכותי הזה עושה במלאכה בחול המועד, ויחשבו שבעצם זה כל זה בשליחותו של היהודי. דקדק את הגמרא, אבל גוי מאי שרי, דאמרי אריסה אריסותיה עביד. היא הכי כותי נמי אמרי אריסה אריסותיה עביד. דקדק את הגמרא, משמע אבל, לתת שדה בהריסות לגוי זה מותר. ולמה? והרי לכאורה הוא עובד בזה בשבתות, חול המועד. אלא האנשים יודעים שדרך הבריות לתת שדה בהריסות. כלומר, מביאים שדה ומוטל על מי שמקבל את השדה לעבוד בה. מתי יעבוד בה? מתי שהוא רוצה. ביום, בלילה, ביום חול, בשבת, מתי שהוא רוצה. רק כאשר כל התבועה צומחת, בזמן הקצירה מתחלקים ברווחים. הבעל השדה מקבל שני שליש, והפועל מקבל שליש. ולפיכך, היות שאין בעל השדה מחייב אותו לעבוד היום או לעבוד מחר, נמצא שכאשר אותו הגוי עובד בשדה, הוא עושה את זה על דעת עצמו. הוא לא עושה את זה בשליחותו של היהודי. היהודי מצידו אפילו לא תעבוד בכלל, העיקר שבסוף תביא ברווחים להתחלק. ולכן זה מותר. אנשים יודעים שהוא לא עושה בשליחותו, אלא עושה זה על דעת עצמו. אם ככה אומרת הגמרא, מה הבעיה גם לתת שדה בהריסות לכותי? מפני שהעולם ידעו שאותו הכותי הוא עובד על דעת עצמו. הריסותיה כעביד. הריסותה לרבי שמעון בן עזר, לתלה עונה הגמרא, רבי שמעון בן עזר סובר שאין להתיר לתת דבר בהריסות למישהו שלא שומר. למה? יש מסבירים שהוא סובר שעדיין זה נחשב כאילו עושה זה בשליחותו של בעל השדה, ויש מסבירים שרבי שמעון בן עזר גוזר, הוא אומר באמת מעיקר הדין זה מותר, אבל המעשה יש לאסור אתו פועל. כך או כך, רבי שמעון בן עזר לא מקל בהריס, ולכן הוא סובר שאי אפשר לתת שדה לכותי מפני שהוא בעצם, גם אם הוא אריס, ואנשים יודעים שהוא עושה זה על דעת עצמו, בכל זאת יש בזה איסור לישראל, הבעלים של הקרקע. שאת הגמרא אלא גוי, מהי טעמה מותר? דאמרינן לה בצעית, כותי למי אמרינן לבצעית? כותי לצעית, דאמר, הנהגה מירנה תפי מנח, שואת הגמרה, אם רבי שמעון עזר סובר שאי אפשר להתיר על פי אריסות, אז אם כן, מדוע כאשר האדם רוצה לתת שדה לגוי, זה מותר? עונה הגמרה, הסיבה היא אחרת, מפני שכאשר אומרים לגוי, אני נותן לך את השדה שלי, תעבוד בו בהריסות, תחלק ברווחים, עושים איתו תנאי, אל תעבוד בו בשבתות ובחול המועד. והגוי, הוא ישמע, והוא לא יעבוד. מתגמרים כן, מה הבעיה? גם לקוטי, ניתן לו שדה, ונגיד לו שלא עבוד בחול המועד. הרי שבתות בלב אחי הוא שומר. בעיה כולה חול המועד, נגיד לו שלא עבוד. מתגמרה, הקוטי הזה לא ישמע לנו. למה? כי הוא אומר, אני יודע הלכות יותר טוב ממך. אתם אומרים שעשו בחול המועד, אני אומר שמותר. לכן, הוא לא שומע, ואי אפשר לתת לו שדה בהריסות. יחי, מי אריה מפני שנקרד על שמו? טיפוך לה, משום לפני עיוור יותן מכשול, חדה ועוד כמה חדה משום לפני עיוור, ועוד פני שנקרד על שמו. מת הגמרא, יש פה עוד קושייה בברייתא. למען ברייתא, קוטי זה עושה בו מלאכה בחולו של מועד. אם באמת יש חשש שהקוטי יעשה מלאכה בחול המועד, אז למה התנא אומר שהסיבה כולה מפני שנקרד על שמו, כלומר יבואו לחשות הישראל? הרי בלאו הכי יש פה איסור שלפני עיוור לא תיתן מכשול. לפי הבנה שהקוטי הזה יש לו דין של יהודי. אז אם הוא עובד חול המועד, אז אם כן בעצם צשתה, מכשיל אותו. עונה הגמרא, אכן, כוונת תנא לומר מלבד הטעם הפשוט, שלפני עיוור לא תיתן מכשול, יש בו עוד בעיה. מפני שנקראת על שמו וחושדים את בעל השדה עצמה, שהוא בעצם עובד בזה על ידי שליח שלו שהוא הקוטי. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.